אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 154, מאמר הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, אות ג'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, שאלות נבחרות תישאנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 154, הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, אנחנו נקרא באות ג'.
כן, כן.
איתה בעץ חיים, שהוא כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. ויש אמנם להבין איך אפשר זה שמהשלם יצאו פעולות בלתי שלמות עד שיהיו צריכים להשלימם על ידי פועל ומעשה שבעולם הזה. והעניין הוא כי יש להבחין בהנשמות בחינת אור ובחינת כלי. כי עצם הנשמות שנבראו הוא הכלי שבהם, וכל השפע שחשב יתברך לענותם ולענגם הוא האור שבהם. כי מאחר שחשב יתברך לענותם, הרי עשה אותם בהכרח בבחינת רצון לקבל הנאתו, שהרי לפי מידת הרצון לקבל את השפע כן יגדל ההנאה והתענוג. ותדע שהרצון לקבל ההוא הוא כל עצמותה של הנשמה מבחינה התחדשות ויציאת יש מאין, ונבחן לבחינת כלי של הנשמה, ובחינת ההנאה והשפע נבחן לבחינת אור של הנשמה הנמשך יש מיש מעצמותו. ד. ביאור הדברים, כי בריאה פירושו התחדשות דבר מה שלא היה מקודם, שהוא הנבחן ליש מאין. אמנם איך נצייר זה שיהיה דבר מה שאינו כלול בו יתברך? הלא כל יכול וכוללם יחד, וכן אין לך נותן מה שאין בו. ובאמור, אשר כלל כל הבריאה שברא התברך, אינו אלא בחינת הכלים של הנשמות שהוא הרצון לקבל, מובן זה היטב שהרי הכרח הוא שאינו כלול חס ושלום מהרצון לקבל, כי ממי יקבל? ואם כן, הוא בריאה חדשה ממש, שלא היה אף זכר ממנו מקודם לכן, ועל כן נבחן ליש מאין.
למי שישנם שאלות, בבקשה. אנחנו למדנו את זה הרבה פעמים, שכל הבריאה היא, כמו שהוא אומר, זה התחדשות, זה דבר חדש שלא היה קודם. זה לא שאני לא ראיתי קודם ועכשיו אני רואה, זה נקרא בריאה, זה לא נקרא בריאה. בריאה זה שלא היה קיים בכלל, שלא היה קיים בכלל. לכן כל הבריאה היא סך הכל הרצון לקבל, שלא היה קיים קודם. אנחנו מדברים על הכוח עליון, עצמותו, שעצמותו מתחיל לבצע פעולה של השפעה, ומתוך רצון להשפיע מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל יש מאין שלא היה מקודם, כדי שיהיו הנבראים ויבדילו בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, וההבדל ביניהם, בין שני התופעות האלו, אז יוכלו להתקיים. לכן כל המציאות שלנו היא אך ורק בהתנגשות, בניגוד בין רצון לקבל ורצון להשפיע. שני כוחות האלו הם מביאים לנו כל מיני תופעות של הקיום, וביניהם אנחנו מרגישים את עצמנו קיימים ומרגישים צורת החיים שלנו, צורת הקיום שלנו. אין שאלות. כן,
יוצא בעצם שהבורא ברא אותנו, את הרצון לקבל, כדי להפיץ לו.
כדי?
להפיץ.
מה כדי להפיץ?
את מה שהוא רוצה להשפיע.
אפשר ככה להגיד, כן, שהוא ברא רצון לקבל, כדי להפיץ רצון להשפיע. כדי להתגלות כלפי הנבראים. כטוב. כממלא, כמענה אותם. כן.
אז מה התרומה של הפצה שאנחנו עושים?
תיקון שלנו, שאנחנו מסכימים עם התוכנית שלו, אנחנו מסכימים עם לגלות תכונת ההשפעה וליהנות ממנה. זאת המטרתו.
באיזה אופן ההפצה מחזקת? נשאל את זה אחרת. מה מרוויחה הסירייה שמפיצה?
הסירייה שמפיצה, היא מחברת לעצמה עוד ועוד ועוד כלים שצריכים להגיע לתיקון. במידה שהיא מצליחה בזה, היא מרחיבה את הכלי שלה, וכך מגיע הכלי שלה לעוצמת כמות ואיכות, כמותית ואיכותית כך, ש... בתוך הכלי הזה יכול להתגלות האור. זאת אומרת, זה עבודה בפועל לתיקון הכלים. אפילו שאני מחבר בינתיים לכלים שלנו, כלים מקולקלים. זה לא חשוב. אז יש לי עוד יותר עוצמה לבקש המאור מחזיר למוטב. בפרט כשאני מטפל במישהו ואני רוצה להצליח בו, אז אני מבקש עבורו. כבר יש כאן איזה מין פעולה שיהיה על מנת להשפיע. אין יותר פעולה מועילה לתיקון עצמי כטיפול באחרים. כי התיקון שלנו הוא השפעה. אז אם אני מטפל במישהו, כבר אני נמצא בזה. אפילו שהיא בינתיים על מנת לקבל, צורה אגואיסטית, אבל המאור מחזיר למוטף, הוא כבר פועל על זה ועושה את זה. מתחשב בזה, שאני לא יכול להיות בינתיים בכוונה אחרת. לכן פעולת ההפצה היא הכי מועילה. זה מצד שלנו, האגואיסטי, לחבר כלים ומהר לגלות את תכונת ההשפעה וכו'. מצד ההשפעה שלנו כלפי הבורא, היא פעולה גם כן מאוד חשובה, הכי חשובה, כי הרצון הבורא זה להתגלות בתוך הנבראים. ולכן פעולה הזאת היא הכי מוצחים בעיניו, שנבראים ברגע שהם מסוגלים לעשות אפילו משהו לטובתו, כביכול לטובתו, כן? עושים זאת. זאת אומרת, אם אתה מקרב אנשים לכוח השפעה, לזה שהבורא יכול להשפיע עליהם, אין לך הטבה, בוא נגיד, יותר גדולה לו, שאתה יכול לעשות. ומצד, מבחינת התיקון הכלי הכללי, שהיה פעם נשמה אחת, והתחלקה להרבה מאוד חלקים, נשברה, אז פעולת ההפצה, פעולת החיבור, זה הפעולה היחידה שעלינו לעשות. זאת אומרת, אתה מתעסק בדבר הכי הכי נחוץ, מועיל, מטרתי. לכן אפילו בערבים אנחנו התחלנו עכשיו ללמוד תלמוד עשר ספירות, אנשים מגיעים, אבל אני תמיד מזהיר שאם ישנה פעולת הפצה, כדאי להיות בה, לעומת לשבת כאן וללמוד תעס. כי זה יותר מועיל. ואחרת זה יהיה כזלזול. כי שם אתה בפועל הולך ומשפיע. וכאן אתה בפועל יושב ומקבל. כן.
שואלים בהמשך לשאלה הזאת, האם בסיריות בעצם עדיף של להפיץ ביחד, האם כדאי לעשות איזה פעולת הפצה כעשירייה או כיחידים?
אני לא חושב שיש לנו אפשרות להפיץ בעשיריות. זה... אני לא, לא, לא רואה כאלו הזדמנויות. אבל אם כן, אז מה טוב. אבל לא, 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 לא לעשות כאן תנאים. אם יש, אז כולם. אם לא, אז אף אחד.
שואלים אם אפשר לקבוע עשיריות לפי פעולת ההפצה.
תבינו אותי, ואני אומר, מדבר אתכם בגלוי. אני לא יודע. עניין העשיריות הוא התגלה כדבר הרצוי, ההכרחי, לחיבור החברה, שאנחנו רואים גם כן לזה נתונים בתורה, איך שהמושק סידר את העם, עשיריות, מאות אלפים. אנחנו רואים את זה מתוך מבנה העולם הרוחני, אבל באיזה עוד אופנים אנחנו נעבוד עם עשיריות, זה יתגלה במידה שאנחנו נתקדם, ואני מראש לא יודע, כי לא עברתי על זה ולא היו כאלו דברים בדורות הקודמים, ומה שלא נגלה, אז לא יודע. אנחנו כמו מדעים, כמו מדענים, אנחנו מגלים ומתוך זה יודעים מאיפה מקובלים כתבו לנו דברים האלה. מתוך שמגלים, אז כותבים, אז מלמדים, אותו דבר אני. כמה שאני מבין, אני מבין ממה שאני למדתי מהמורה, וכמה שגיליתי ממש בפועל בעצמי. לא יותר מזה. אז יותר מהעשירייה עדיין לא התגלו כל כך עוד צורות שאנחנו צריכים לפעול. אני גם כן לא רואה אותם מראש שצריכים עוד להתגלות, שצריכות להתגלות תופעות חדשות האלו. יכול להיות שהתופעות יהיו בתוך משפחה, שאנחנו נתחיל ללמד את המשפחות איך להיות יותר ככה מחוברות על ידי העשירייה, על ידי העבודה כזאת ביחד. ומתוך זה אנחנו נגיע להתרחבות המשפחה, יכול להיות שזו הדרך, כדאי לנסות את זה. ונראה. כדאי לנו להבין שאנחנו נמצאים מצד אחד במדע וחוכמה מאוד מדויקת ובטוחה, מכל השלבים שעברנו, שמקובלים גילו וכתבו, ועם כל השלבים שאנחנו נעבור בעצמנו, אנחנו נגלה ונכתוב. כך זה. כל דור כך מתקדם. אתה רואה, אם בעל הסולם לא היה... כותב לנו, משכתב לנו כל החוכמת הקבלה בסגנון שלו, כמה היינו מבינים מהארי, מרמחל, מאוד מעט, מאוד מעט, זה לא אותו סגנון, אבל הוא גילה, כתב, אז יש לנו. וכך אנחנו צריכים להתאמץ, לסדר את הכל ולכתוב לדור הבא. לא, אמנם שעכשיו זה כבר זה יוצא ממסגרת הקבוצה הקטנה. טוב, עוד וף, כן?
אוקיי. בבקשה.
אותי? עדיין.
ויש לדעת שהחיבור ופירוד הנוהג ברוחניים אינו אלא בהשוואת הצורה ובשינוי הצורה. כי אם שני רוחניים הם בצורה אחת, הרי הם מחוברים יחד והם אחד ולא שניים. שהרי אין מה שיבדילם זה מזה, ואי אפשר להבחינם לשניים זולת בהימצא שינוי צורה מזה לזה. וכן לפי מידת גודלה של השתנות הצורה ביניהם, כן שיעור התרחקותם זה מזה. עד שאם הם נמצאים בהופכיות הצורה זה מזה, אז נבחנים רחוקים כרחוק מזרח ממערב. דיינו בתכלית המרחק המצויר לנו באמציות.
העולם הרוחני ובכלל העולם האמיתי, זה עולם של כוחות. כוחות מהותיים, כוחות איכותיים. זה בעצם עולם האיכויות. ורק אצלנו, הכוחות האלה שפועלים עלינו, הם מביאים לנו ציור. הכוחות האלה אנחנו רואים כציור, דמויות. כן? אבל לכן העולם שלנו הוא נקרא עולם המדומה, שכך נראה לנו שזה קיים. אנחנו לא מזהים אחרי הצורות האלה, דומם, צומח, חי, מדבר, שאנחנו רואים לפנינו ואת עצמנו כך. אנחנו לא מזהים שזה סך הכל הצטברות הכוחות, כמו כוחות, כמו וקטורים במסך המחשב או טלוויזיה. כן? זה בעלי סולם כותב לנו במבוא לספר הזוהר, שנתנו לנו לראות בצורה כזאת את המציאות, כדי שיהיה לנו, יש לך, תקרא, קודם מאיפה.
מבוא לספר הזוהר באות למדלד, אומר חוש הראייה שלנו, שאנו רואים לפנינו עולם גדול, ענקי, וכל מילואו הנהדר, הרי באמת אין אנו רואים כל זה רק בפנימיותנו עצמו. כלומר, במוח האחורי שלנו יש שם כעין מכונה פוטוגרפית, המציירת לנו שם כל הנראה לנו, ולא כלום מחוץ לנו. ואף על פי כן, מה שאנחנו רואים מחוץ לנו אינו עניין אמיתי, מכל מקום כמה יש לנו להודות להשגחתו התברך והתעלה, שעשה במוחנו את הראי המלוטש הזה, לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו, כי בזה נתן בנו כוח להשכיל כל דבר בדעת ובהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ. ולולא זה הייתה נעדרת לנו מרבית השכלתנו.
זאת אומרת, זה בכוונה כך אנחנו מרגישים את המציאות של הוקטורים, של הכוחות, כן, בצורת אובייקטים, בצורת המוחשית של כן, כל מיני היצורים שתופסים מקום בחלל, כדי שיהיה לנו אפשרות להתחיל את ההתפתחות שלנו הרוחנית. אבל באמת יש לנו סך הכל שתי כוחות, כוח קבלה וכוח השפעה, והיחס ביניהם של חיבור, פירוט, יחסים ביניהם בלבד. לכן החוכמה היא חוכמה בעצם ביסודה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. רק אנחנו לא רגילים עליה, אנחנו לא חיים בה. ולכן היא נראית לנו מעורפלת, לא מדויקת, לא מובנת. אבל זה סך הכל מפני שזה לא המקום שאנחנו נמצאים. כן.
אז לפי זה, כאילו חיבור ופירוט ברוחנים, זה בהשוואה או בפירוט, בשינוי הצורה?
בשינוי הצורה.
האם כן. יש בכלל, האם יש הפרש צורה, או זה למעשה רק כן? בתפיסה שלנו?
נו, לא. אה... רגע, רגע, רגע. אתה שואל שתי שאלות. אתה אומר כך, פירוט וחיבור ברוחניות זה השתוות הצורה ושינוי הצורה, נכון. מה זה צורה? כוונות. כוונות. לא כוחות בעצמם. יכול להיות כוח השפעה, וכוונה שלו זה השפעה. יכול להיות כוח קבלה, זה הכוונה שלו קבלה. כוונה, כן? אנחנו כולנו רצון לקבל, אבל יכול להיות שהכוונה שלנו תהיה להשפיע. ואז אנחנו בזה ידמה לרצון להשפיע של הבורא. רצון להשפיע זה הבורא. אנחנו הנבראים רצון לקבל בלבד. אבל אנחנו יכולים על פני רצון לקבל שלנו, להרכיב כוונה שאנחנו מקבלים, זה דבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, מקבלים על מנת להשפיע.
ואפשר להגיד, האם אפשר להגיד שבצורה הסופית הרי אנחנו, המטרה היא השוואת הצורה, ולכן זה מה שיש, אלא זו הדרך שלנו להגיע אליו, כן. לתקן את הכלים שלנו, עד ש... כי כולנו כאלה כבר ככה, והדרך שלנו זה רק להכיר בזה בכלים שלנו.
להכיר ולהשתמש, להרכיב על הרצון לקבל, כוונה זה להשפיע. זהו. טוב, הלאה. עוד שאלות? המתחילים אני סופר, לא הוותיקים. לא. זהו. קדימה.
עוד וב. והנה בהבורא התברך, לית מחשבה, תפיסה בי, כלל וכלל. ואין לנו בו חס ושלום שום הגה או מילה. אמנם, מבחינת ממעשיך היקרנוך, יש לנו להבין בו התברך, שהוא בבחינת רצון להשפיע, שהרי ברא הכל בכדי להנות לנבריו, ולהשפיע לנו מטובו התברך. ולפי זה, נמצאים הנשמות בבחינת הופכיות הצורה אליו יתברך, שהרי הוא כולו רק להשפיע, ואין בו חס ושלום רצון לקבל משהו. והנשמות נטבעו ברצון לקבל לעצמם, שאין הופכיות הצורה רחוקה מזו. ונמצא, אם היו הנשמות נשארים בפועל בבחינת הרצון לקבל, היו נשארים נפרדים ממנו יתברך, חס ושלום, לעולמי עד.
שאלות? אז מה הוא אמר לנו? הבורא הוא רצון להשפיע, אנחנו רצון לקבל. לכן אנחנו לא תופסים אותו. הוא לא מזוהה בתוך החושים שלנו. אני לא יכול לתפוס שום פעולה תשפעה. אני לא יכול לתפוס שום כוח השפעה. כי אין בי תכונה כזאת. אני צריך להיות באיזשהו תכונת ההשפעה מבפנים, כדי לזהות תופעה כזאת מבחוץ. תמיד קליטה היא רק לפי השתוות התכונות. השתוות המצבים, השתוות הכוחות, כוונות, צריך להיות משהו שדומה זה לזה. אני צריך בפנים, בתוכי, לייצר איזה תכונת ההשפעה, ואז כנגד זה אני אוכל לתפוס, או כאן, או כאן, או כאן, ישנה בסביבי גם כן כאלה פעולות, גם כן כאלה תכונות. כך אנחנו בונים גם כן מכשירים. כן? מה זה, מה, 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 מה זה מקלט? מקלט רדיו. הוא מייצר בתוכו גל, הדומה לאותו גל שנמצא מחוץ לו. ואז לפי ההשתוות עם הגל שבחוץ, הוא תופס אותו. ואז שהוא תופס אותו, הוא תופס גם כן עוד מידע נוסף שיש על אותו גל שבחוץ. עכשיו, מוזיקה או משהו. אבל קודם כל הוא תופס את הגל עצמו. כן? את התדר עצמו, בגלל שהוא בעצמו נמצא באותה התכונה. לכן הבורא, שהוא כולו בתכונת השפעה, לא מורגש, לא מורגש בנו, עד שאנחנו לא מייצבים בתוכנו, גם כן תכונת ההשפעה, לפחות במשהו אדומה לטבע שלו. אז כל החוכמת הקבלה היא די פשוטה. היא מסבירה לנו בטכניקה פשוטה, איך אנחנו יכולים לבנות בתוכנו מקלט, מקלט לתכונת ההשפעה. אני לא מסוגל, אתה או אף אחד מאיתנו לא מסוגל, כי כל אחד מאיתנו הוא רצון לקבל הטהור. טהור אפשר להגיד, אני לא יודע, טהור זה... זה טוב, כאילו, פיור, לא יודע. גולמי? אולי. לא. רק רצון לקבל. לכן, רצון להשפיע, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו בידיים שלנו, ואז אנחנו נחקור אותו, כן? יכול להיות רק אם אני מתחבר עם מישהו, ואז בינינו, בין שני אגואיסטים, אנחנו יכולים לבנות איזה תכונת השפעה, אולי. אבל זה ההזדמנות היחידה. כן? ואם אנחנו נבנה תכונת השפעה, אז נוכל להרגיש את הבורא, כן? שהוא נמצא, שהוא קיים, באיזה אופי, ואז נתחיל לחקור אותו, בהתאם לכמה שאנחנו משתנים ביחס בינינו, יותר להשפיע, פחות להשפיע, באיזה צורה, באיזה תכונה, באיזה סיטואציות למיניהם, תנאים, שיהיו לנו כל מיני צורות די להשפיע, בהתאם לזה אני חוקר אותו. אני לא יכול להגיד שאני חוקר הכל מה שיש בו, כי אני לא יודע מה יש בו ומה לא, אלא רק מתוך השינויים ברצון להשפיע שאני בונה עם החבר בינינו, אני חוקר את הבורא. לפי החוק השתבות הצורה, אני קולט אותו, תופס אותו ככה וככה וככה וככה. ממחקר הזה אנחנו מרכיבים חוכמת הקבלה. איך אנחנו קולטים אותו, איך אנחנו מקבלים אותו. זה כל העניין. יש לך איזה פסוק על זה? יש, תביא.
כתבי רבי אשכח ג' מאמר ממעשה חייקרנוחה, כותב, מלוא כל הארץ כבודו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאין מקום פנוי ממנו. וזה שלא מרגישים, הוא מטעם שחסר לנו כלי הרגשה. כמו שאנו רואים שמכונת הרדיו, שקולט כל הקולות שישנם בעולם, כי מכונת הקליטה לא עושה את הקולות, אלא שהקולות ישנם במציאות העולם. ומטרם שהיה לנו מכונת הקליטה, לא היינו מרגישים את הקולות, אף על פי שהיה במציאות. כמו כן יכולים להבין שלית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו, אלא למכונת הקליטה אנו צריכים, ומכונת הקליטה נקרא בחינת דבקות והשתוות הצורה, שהוא הרצון להשפיע. וכשיש לנו מכונה הזו, אזי תקף נרגיש שלית אתר פנוי מיני, אלא מלוא כל הארץ כבודו.
זה מה שאנחנו עושים בפועל. אנחנו בונים כלי כמה שיותר גדול, כמה שיותר עוצמתי, בחיבור בינינו, שכלי הזה יהיה גמור, אז נתחיל להרגיש את הבורא. וזה כל חוכמת הקבלה. זה... נתחיל לחקור אותו, להרגיש אותו, להבין אותו, להזמין אותו בכל מיני צורות להופיע בנו, להשפיע עליו, והוא משפיע עלינו, וכך נכנסים לחיבור, עד שמגיעים אפילו לדבקות. דבקות זאת אומרת קליטה השלמה. ונעבור לחלק הבא.
ולפני כן השיר ביחד שיר.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור. אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי. הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך רוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך מוצא מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. Lelo 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 la lelo 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 la lelo 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 la שהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי.